שלום לכם. שנה חדשה זו הזדמנות להתחלה חדשה. ואנחנו מתחילים בסדרה חדשה של מפגשים פרשה בראש צעיר. לא מדובר בעוד שיעור על פרשת השבוע. אנחנו ניפגש כאן מדי שבוע וננסה לחבר בין הפרשה לבין החיים. בין כל מיני דברים שקרו לנו במהלך השבוע לבין מה שאומרים לנו המילים והפסוקים. בין דילמות, התלבטויות, שאלות שמעסיקות אותנו בחיי היומיום לבין מה שמספרת לנו הפרשה. התוכנית הזאת מוקדשת במיוחד עבורכם בני הנוער, בנים ובנות צעירים. אם מבוגרים ירצו פה ושם להצטרף אלינו, לא נגיד להם לא. אבל כמובן שהמטרה היא אתם. נשמח מאוד לתגובות, הערות ושאלות. אז נאחל לכולנו בהצלחה וקדימה, יוצאים לדרך. שלום. תגידו, שמעתם חדשות אתמול? אתה קורא ופשוט לא מאמין. אישה בת 27 נרצחה לעיני ביתה, זמן לא ארוך אחרי שגבר בן 48 נורה למוות במכוניתו. כל זה קורה ליד בניין העירייה בלוד כאן במדינת ישראל. היה לנו מאוד נוח להגיד שמדובר בעבריינים, בפושעים, במאפיונרים, זה לא קשור אלינו. אבל מה לעשות, זה ממש לא ככה. מדינת ישראל תופסת מקום גובר והולך במפלס האלימות. עוד ועוד מעשים של רצח, קטטות, דקירות. הדברים האלה כבר הופכים להיות לדבר שבשגרה. ובגלל מה? סיבות פעוטות. אם תחפשו במנוע חיפוש גוגל באינטרנט, תכתבו את המילים רצח בגלל, תקבלו למעלה מ-10,000 תוצאות רק בעברית. רצח בגלל מה? בגלל מה אנשים נוטלים חיים של מישהו אחר היום במדינת ישראל? אני אגיד לכם. רצח בגלל ריב על מקום חנייה. רצח בגלל מריבה על כיסא נוח על חוף הים. רצח בגלל בחורה. רצח בגלל שהוא אמר לו איזה מילה שהרגיזה אותו, אז הוא פשוט קם ותקע בו סכין. ואתה תופס את הראש ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, איך זה קורה? אנחנו שנתנו לעולם את לא תרצח, את ואהבת לרעך כמוך, את מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, את כבוד לזולת. אצלנו קורים דברים כאלה, דברים נוראים, איומים, אלימים, הופכים להיות לדבר שבשגרה. בכלל, איך אפשר להבין את זה שבן אדם אחד הולך ונוטל חיים של מישהו אחר? אבל האמת היא שכל זה התחיל כבר מפרשת השבוע. פרשת בראשית, שיש בתוכו הרבה מאוד דברים חדשים. הזוגיות הראשונה, השבת הראשונה, ההתלבשות הראשונה בהיסטוריה. אבל לא פחות מזה, גם את הרצח הראשון. שני האחים הם היו, קין והבל, וכבר אז זה קורה. קם קין והורג, רוצח בדם קר את אחיו ואת הבל. אם קצת מתבוננים בסיפור שקרה שם, מגלים שלא מדובר בסיפור פרה-היסטורי שהתרחש לפני אלפי שנים, אלא מדובר במשהו עכשווי שקורה כאן והיום. ננסה בדקות הספורות שיש לנו ביחד, לנסות להבין מה קרה שם, ואולי יותר חשוב מזה, מה אפשר לעשות כדי שדברים כאלו לא יקרו שוב. את הסיפור כולכם מכירים. קין מביא קורבן להשם, הבל גם הוא, הקורבן של הבל מתקבל ושל קין נדחה. קין כועס. אבל אז התורה מביאה סיפור מאוד מוזר. ואומרת כך, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. עוד לפני הרצח הנורא של אח על ידי אחיו, הייתה איזושהי שיחה ביניהם. ויאמר קין אל הבל אחיו, אלא שאתה כל כך רוצה לדעת מה היה באותה שיחה, מה הוא אמר לו, מה הוא ענה לו, איך התגלגלו העניינים שהובילו אל הדבר הזה, והתורה לא אומרת שום דבר. אבל כאן באים חז"ל ובמדרש חושפים לנו מה התרחש שם מאחורי הקלעים. והם מגלים שיש שם דו-שיח מאוד מעניין. הדעה הראשונה שמובאת במדרש אומרת שקין והבל, שני האחים הראשונים, החליטו לא פחות לחלק ביניהם את העולם. והגיעו למסקנה, אחד מהם לוקח את הקרקעות, והשני לוקח את המטלטלים, החפצים הניידים. נו, הכל בסדר, חילקו, צריך להיות שלום, אבל לא. מיד בשנייה שאחרי זה אומר אחד לשני, אבל רגע, אם כל המטלטלים שיש בעולם הם שלי, אז הבגדים שאתה לובש, שלי, תוריד בבקשה. אומר לו שאני רגע, אבל אם כל הקרקעות שיש בעולם הם שלי, הקרקע שאתה עומד עליה היא שייכת לי. תפרח באוויר, אין לך זכות לעמוד עליה בכלל. זאת הדעה הראשונה שמובאת במדרש. הדעה השנייה אומרת, על מה הייתה המריבה, על מה הם התווכחו, בחלקו של מי יבנה בית המקדש. דעה שלישית, מאוד מעניינת, שאומרת, הם רבו, איך היו אומרים את זה בלשון ימינו, על בחורה. אם קין נולדה תאומה, ואם הבל נולדו שתי תאומות, וחלקו על אותה תאומה יתרה, מי נוטל אותה? קין או הבל? התחיל ויכוח, והוויכוח הזה הוביל בסופו של דבר לרצח. הסיפור שחזל מספרים לנו, התיאורים הציורים האלה, נראים מאוד נחמדים, פשוטים, ילדותיים קצת. אבל האמת היא שיש כאן ניתוח עמוק מאוד של הסיבות המרכזיות שגורמות לכל הסכסוכים והמריבות והרציחות, שהמין האנושי מוקז דמו על ידיהם מאז ועד היום. קין מייצר את הטיפוס הרצחני באנושות לדורותיה, ואולי אם נבין את הסיבות שהיו כאן, נבין באמת למה זה קורה. למה בני אדם קמים ועושים את הדבר הנורא הזה, ליטול חיים של מישהו אחר? שלוש סיבות מנינו כאן. הסיבה הראשונה זו תאוות רכוש, כסף. הסיבה השנייה זה קנאה דתית, בחלקו של מי יבנה בית המקדש. הסיבה השלישית, הריב על אותה תאומה, זה יצר המין. כשאנחנו מסתכלים על המריבות והסכסוכים שיש בעולם, ממש מדהים לגלות איך שלושת הגורמים הללו, אלה הסיבות שבגללם אנשים רבים ומסתכסכים ביניהם. הדבר הראשון, זו תאוות רכוש. ובסיפור שלנו זה מדהים, הרי יש כל כך הרבה מקום בעולם, שני אחים בסך הכל צריכים לחלוק ביניהם את כל הגלובוס, ואתם לא מסוגלים להתחלק ביניכם? הדבר הזה מוביל אתכם להתנהגות שכזאת? זה ממש מזכיר, אולי אתם כבר שכחתם, אבל בכיתה א', יש כזה מנהג של ילדים שמתחילים קצת לריב, אז עושים סימן של גבול על השולחן. לוקחים את העיפרון ומסמנים, זה החלק שלי, זה החלק שלך, שלא תעז לעבור אותו. אם חס וחלילה המחק של הראשון פולש לחלק של השני, הוא כבר לוקח אותו בתור שבוי. כל כך הרבה מקום, כל כך הרבה רכוש יש, וצריכים לריב, צריכים להרוג אחד את השני רק בגלל הדבר הזה. אבל מה לעשות? כך מתנהגים בני אדם למרבה הצער. הדבר השני, זאת קנאה דתית. כמה מלחמות היו בעולם עד היום מסיבות של דת, מסעי הצלב, כמה מלחמות, כמה אנשים נהרגו בלעת של אמונה דתית שאנשים הורגים את השני רק בגלל שהוא לא מאמין כמותם. הדבר השלישי, וזה יצר המין, כמה מריבות יש היום, כל מיני מסיבות, מועדונים, הוא הסתכל על החברה שלו, הוא אמר לה משהו, ריב על לב של מישהי, שנגמר בסופו של דבר של לב של מישהו אחד מפסיק לפעום. אבל על גבי כל זה, מה שמספרת לנו הפרשה וחז"ל, אני רוצה להוסיף גורם נוסף, שמאוד מאוד קשור אלינו. אנחנו חשופים היום בעידן המודרני והאינטרנטי לכמות עצומה של אלימות שלא הייתה באף תקופה בהיסטוריה. ילד שמגיע היום לגיל 18 מספיק לצפות עשרות אלפי מעשי אלימות בטלוויזיה. באמצעי התקשורת כל הזמן דואגים לפרט לנו לפרטי פרטים כל אירוע של רצח ושל אונס, איך בדיוק עשו את זה והפרטים המדויקים כולל כל הצבע שמסביב. אבל האמת היא שבאינטרנט זה הרבה יותר גרוע. כי אם בטלוויזיה אתה רק רואה איך אחרים רוצחים, באינטרנט הילד כבר מבצע את זה בעצמו. לא מזמן התקלתי באיזשהו משחק שילדים קטנים בגיל 7 משחקים, משחק שתוכלו למצוא באחד האתרים למשחקי ילדים ברשת, קוראים לו מכות בבית האבות 2. כבר מהשם שלו אתם מבינים שהמטרה שלו זה לא איך לקיים והדרת פני זקן. הרעיון של המשחק, יש סרטון פתיחה, והילד שמשחק, הוא יכול להיות בן 7 או בתשע, הוא השרת, אב הבית של בית האבות. המנהל מזמין אותו אליו לחדר ואומר לו, תשמע, יש כל מיני קשישים בבית האבות שלנו שכבר לא מכניסים לנו כסף. אתה צריך לצאת ולחסל אותם כדי שיתפנה מקום ואנחנו נוכל לקבל אחרים במקומם. הוא יוצא שם למסע של הרג ורצח והם מתחננים על החיים שלהם וזה לא עוזר להם. וזה רק השלב הראשון במשחק. מה קורה בשלבים אחרים אני כבר לא יכול להגיד. לפני כמה שנים היה מקרה שהסעיר את המדינה, זה היה הסיפור של איתה פוגל. קשישה חיפאית ניצולת שואה, ששודדים פרצו אליה הביתה לגנוב כסף, אבל הם לא רק לקחו כסף, הם גם התעללו בה בצורה נוראית. ומדינת ישראל הייתה אז בשוק. בסופו של דבר המשטרה עצרה אותם, ואנשים אמרו, איך יכול לקרות דבר כזה? אותה קשישה אמרה, כשהייתי במחנות, הנאצים לא עשו לי דברים כאלה. אמרו, הרי חיות לא עושות דברים כאלה. אין לכם אמא או סבתא, איך הייתם מסוגלים? אתם רוצים כסף, אז תיקחו כסף. אבל מה יוצא לכם מלהתעלל באישה זקנה? אני חושב שהתשובה הכואבת לשאלה הזאת מתחילה כאן. מתחילה בזה שבגיל 7 הילד מתרגל של לרצוח זקנים, זה בסך הכל משחק בשביל הקטע. זה ממשיך בזה שבגיל 15 הוא משחק בכל המשחקים האלה של המכוניות, שהמטרה זה לנסוע, לדרוס, להמשיך הלאה. וכיש הבדל קטן בין המשחק לבין החיים. שבמשחק יש 3 פסילות, ומקסימום אם נגמר לך, אתה עושה סטארט גיים מחדש. אבל הכביש באמת, כמה פסילות יש? 1, וזהו. ואז יש גיים אובר לתמיד. אבל מתרגלים מזה שחיי אדם זה משחק, זה בשביל הצחוק, זה קטע, זה סתם. זה ממשיך בזה שטיפוסים מסוימים גם יעשו את זה בפועל לאנשים זקנים. אבל הכל מתחיל בזה שלוקחים את חיי אדם, את הדבר כל כך יקר הזה, לא תרצח, הופכים את זה למשחק ילדים. אחרי זה אנחנו מתפלאים שבכביש, כשאחד עקף את השני, כשהוא אמר לו איזה מילה, אז הוא מתעצבן, הוא מוציא סכין ופוגע בו. שאלה הגדולה, אם יש אלטרנטיבה. האם ייתכן שבמדינת ישראל, למרות כל המחלוקות העמוקות שיש בינינו, אנחנו לא בקנדה, שיכולים להתווכח מקסימום על מזג האוויר. יש פה באמת מחלוקות מהותיות על העתיד, על החיים, איך לנהל את המדינה. האם יש סיכוי לחיים של שלום, של כבוד הדדי? האם יש אפשרות להוריד קצת את מפלס האלימות והרציחות, שילדים לא יפחדו לבוא לבתי ספר, מחשש שהם לא יחזרו הביתה באותו יום? אז יש שמנסים להילחם בתופעה הזו, בעיקר באמצעים של אנישה, לשים גלאי מתכות בכניסה לבתי ספר, מצלמות בכל פינה כדי לעקוב אחרי מה שקורה. אבל אנחנו יודעים שהתיקון האמיתי מתחיל במקום אחר. הוא מתחיל באיך שאנחנו בונים את החיים שלנו, במה שאנחנו מאמינים, באיך שאנחנו מחנכים את עצמנו ואת אחרים. לכבד אחד את השני, להאמין שלא כל האמת כולה נמצאת בכיס שלי, ואם אני באמת אקשיב למה שיש לשני להגיד, אני עשוי לגלות דברים מדהימים. להאמין שגם השני, אפילו אם הוא חושב אחרת ממני, יכול להיות שגם לא יש כוונות טובות. יכול להיות שגם הוא רוצה בטובת המדינה, למרות שהוא נמצא בדיוק במפלגה אחרת ממני. האנושות התחילה לצעוד ברגל שמאל, בחטא, ברצח, במוות. כל כך קל שהדבר הזה יקרה שוב. האם נצליח באמת לבנות עולם אחר? עולם יפה, עולם שלב, עולם טהור יותר? אני מאמין שבסופו של דבר זה תלוי בבחירה שלנו. תחשבו על זה. תודה רבה לכם ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות.